השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ו מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. התחלנו בשיעור הקודם את הדיון מי כתב כל ספר בתנ"ך, ובמיוחד איך כתבו את סופי הספרים כשהכותב כבר נפטר. אז ראינו מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים של התורה, האם זה משה רבנו או יהושע. עכשיו נדבר על יהושע ושמואל. אז אנחנו מתחילים ממש באמצע ט"ו עמוד א'. רק נזכיר שבסוף י"ד עמוד ב' יש את הברייתא שמפרטת מי כתב מה, ובשורה העשירית בט"ו עמוד א' יש את הדיון, ואנחנו עכשיו בדיון על יהושע. יהושע כתב את ספרו, וכמו שאמרנו לפי הברייתא, גם את שמונת הפסוקים האחרונים בתורה. ומי כתב בספר יהושע את זה שיהושע נפטר ואת המשך הספר? אומרת הגמרא, אלעזר בן אהרון. ומי כתב שאלעזר נפטר ואת המשך הספר? אומרת הגמרא, פנחס הכהן. הבא בברייתא זה שמואל. שמואל כתב את ספרו, את ספר שופטים ואת ספר רות. לגבי ספרו, הוא כתב את זה עד שהוא נפטר, ומי כתב את זה אחרי שהוא נפטר? גד החוזה ונתן הנביא. דוד המלך כתב את ספר תהילים, והוא כתב את זה על ידי 10 זקנים. כלומר, עוד 10 דמויות שמופיעות במזמורי התהילים השונים. הרשימה היא בסוף י"ד עמוד ב', אדם הראשון, מלכי צדק, אברהם, משה, הימן, ידותון, אסף ושלושת בני קורח. עכשיו נראה שני דיונים על זה בגמרא. דבר ראשון, למה לא מוזכר שם איתן האזרחי? הרי גם הוא מופיע בתהילים. עונה הגמרא, זה אברהם. אברהם כבר הוזכר. ודיון שני, למה מוזכר גם משה וגם הימן? הרי הימן זה משה, כי דורשים את הימן כמו משה שהיה בכל ביתי נאמן הוא. עונה הגמרא, נכון, הימן זה משה, אבל יש עוד הימן, ועל זה מדובר שם. ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה על איוב. אנחנו בשליש התחתון של העמוד, ראינו בברייתא שכתוב שמשה כתב את ספר איוב. זה כמובן מניח שאיוב חי בזמן של משה. אז אנחנו נדבר עכשיו על שלושה נושאים. קודם כל, מי כתב את איוב? דבר שני, מתי באמת איוב חי, באיזה תקופה? ודבר שלישי, שקשור לדבר השני, האם איוב היה יהודי או גוי? עכשיו, בשלב הראשון של הסוגיה, הגמרא מביאה דעות שונות של אמוראים בנושא של מתי איוב חי, כששתי דעות אומרות שהוא חי בזמן שקשור למשה, דעה אחת אומרת שהוא רק משל, ודעה רביעית אומרת שהוא מעולי בבל, בסוף הגלות הראשונה. הגמרא תקשה על הדעה הרביעית הזאת כמה קושיות, ובסוף הגמרא תביא ברייתא, ובברייתא נראה עוד המון דעות, גם לגבי מתי הוא חי, וגם לקשר את זה כמו שנראה לשאלה האם הוא היה יהודי או גוי. אז בואו נתחיל. אז באמוראים, כמו שאמרנו, נראה עכשיו 4 דעות. דעה ראשונה, הוא חי בימי משה. יש לזה שני מקורות. מקור ראשון, כתוב באיוב, מי ייתן איפה ויכתבון מילי, והמילה איפה מופיעה אצל משה, ובמי יוודע איפה. אבל הגמרא דוחה את זה, כי המילה איפה מופיעה עוד בעוד הרבה מקרים. גם אצל יצחק, אצל יעקב, אצל יוסף, אז אולי הוא חי בתקופה שלהם. לכן הגמרא מביאה מקור שני לזה שהוא חי בתקופה של משה. מי ייתן בספר ויוחקו, ומשה נקרא מחוקק. כי כתוב עליו, כי שם חלקת מחוקק ספון. אז זה הדעה של רבי לוי בר לחמא, שאיוב בתקופה של משה. דעה שנייה, רב אומר, לא רחוק מזה, איוב הוא בתקופה של המרגלים. והוא היה גוי שחי בארץ ישראל לפני שבני ישראל הגיעו לארץ ישראל. כי משה שולח את המרגלים, והוא אומר להם, היש בעץ, ואיוב חי בארץ עוץ. אז הגמרא אומרת, הרי עץ ועוץ זה לא אותו דבר. אז אומרים, למה כתוב פה עץ? דורשים את זה לזה שמשה אומר, יש אדם אחד בארץ ישראל ששנותיו ארוכים כמו עץ, כי איוב חי הרבה שנים, ושהוא מגן על דורו כעץ. אז זה דעת רבי לוי בר לחמא ורבה, שאיוב הוא באזור התקופה של משה רבנו. דעה נוספת, ההוא מרבנן אמר לרב שמואל בר נחמני, איוב לא חי, איוב רק משל הוא, וזה שכתוב איש היה, זה לא אומר שהוא באמת חי, גם במשל הרש כתוב שהייתה לו כבשה והרי זה רק משל, אבל דוחה את זה רב שמואל בר נחמני, אם זה רק משל, לא צריך לכתוב את השם שלו ואת השם של העיר שלו, אם כתוב את זה, אז זה מראה שזה אמיתי. ודעה רביעית, רבי יוחנן ורבי אלעזר אומרים שאיוב באמת היה יהודי, והוא היה מעולי הגולה בבניין בית שני. אז זה 4 הדעות. על הדעה האחרונה, הגמרא מקשה שתי קושיות. אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א'. קודם כל על עצם התקופה שאתם טוענים שהוא מעולי בבל, ודבר שני על זה שהוא יהודי. אז קודם כל לגבי התקופה, יש ברייתא שאומרת שימי שנותיו של איוב משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שיצאו. כלומר, מתי הוא חי? בתקופת מצרים, ולא בתקופת עולי בבל. אז הוא מסתדר עם שתי השיטות הראשונות, שהוא חי בימי משה, אולי אפילו בימי המרגלים אפשר להסתדר, אבל זה ודאי לא מסתדר עם מי שטוען שהוא חי בסוף הגלות. עונה הגמרא, הברייתא לא התכוונה שזה מתי שהוא חי. היא רק התכוונה שהוא חי כמו התקופה של גלות מצרים, כלומר שימי שנותיו היו 210 שנים. אבל זה לא אומר מתי הם היו, רק כמה הם היו. אז זה לגבי התקופה. עכשיו, שתי שאלות לגבי יהדותו או גויותו של איוב. שאלה ראשונה, יש ברייתא שאומרת שאיוב הוא חלק משבעה נביאים שיתנבאו לאומות העולם. כלומר שאיוב הוא גוי והוא נביא של אומות העולם. תרצת הגמרא, זה לא נכון. הרשימה הזאת היא לאו דווקא גויים, אלא זו רשימה של נביאים שעיקר הנבואה שלהם הייתה כלפי אומות העולם. עובדה שאליהו בן ברחל הוא גם ברשימה הזאת, והוא ודאי היה יהודי. אז יכול להיות שגם איוב היה יהודי. אז זה שאלה ראשונה לגבי יהדותו ודחינו אותה. שאלה שנייה שאותה לא נדחה, בשורה 12 בעמוד ב', יש ברייתא מפורשת שאומרת שאיוב היה חסיד אומות העולם. אז הנה לנו מפורש שאיוב הוא גוי. אז איך רבי אלעזר ורבי יוחנן טוענים שאיוב הוא יהודי והוא עלה עם עולי בבל לארץ ישראל. אז בזה נתקענו, ועכשיו הגמרא מביאה ברייתא, כי אומרת שבאמת יהדותו של איוב היא תלויה במחלוקת תנאים. אנחנו בשליש העליון של עמוד ב', תנאי היא, רק נקדים לפני שנראית הברייתא, שהגמרא תיקח את הברייתא שבנו מקודם, השורה השנייה בעמוד ב', בשביל להראות שאיוב היה גוי, בשביל להראות הפעם להפך שהוא היה יהודי. איך היא עושה את זה? הגמרא תניח שלא יכול להיות שהיה נביא גוי אחרי התקופה של משה רבנו. לכן כל נביא שנמצא באותה רשימה שאמרנו מקודם, שהוא נביא של גויים, חייב להיות שהוא בעצם יהודי. ממילא עכשיו כשנראה בברייתא אוסף של דעות בתנאים, מתי איוב חי, כל הדעות שיאמרו שהוא חי אחרי התקופה של משה רבנו, אנחנו חייבים לומר שאיוב היה יהודי. כי מצד אחד ראינו כבר שאיוב היה נביא, ואנחנו יודעים שלא יכול להיות שיהיה נביא גוי אחרי התקופה של משה רבנו. אז בואו נראה את הדעות בתנאים. רבי אלעזר אומר שאיוב חי בימי ספר שופטים, כי כתוב באיוב הבל תאבלו, ודור השופטים היה מלא הבל. רבי יהושע בן קורח אומר שאיוב הוא בתקופה של אחשוורוש, כי כתוב שהבנות של איוב היו הכי יפות בכל הארץ, ובימי אחשוורוש חיפשו בנות יפות בכל הארץ. ואומנם נכון שגם בימי דוד חיפשו, אבל שם זה רק בארץ ישראל, ולא בכל הארץ. רבי נתן אומר שאיוב היה בימי מלכת שווה, כי כתוב באסונות של איוב בהתחלת הספר, ותיפול שווה ותיקחם, כלומר שחיילי שווה לקחו את הבקר שלו, אז הייתה מלכות שווה. דעה נוספת, חכמים אומרים שאיוב היה בימי כסדים, כי כתוב גם כן באסונות שכסדים שמו שלושה ראשים ולקחו את הגמלים שלו. אז כל הדעות האלו אמרו שאיוב הוא אחרי התקופה של משה, שופטים, אחשוורוש, מלכת שווה, כסדים. יש דעה אחת באותה ברייתא, דעה אחרונה, ויש אומרים שאיוב היה בימי יעקב. אז כמו שאמרנו, כל הדעות שאומרות שאיוב הוא אחרי התקופה של משה, אנחנו חייבים לומר שאיוב היה יהודי. מאיפה אנחנו יודעים שלא יכול להיות נביא גוי אחרי התקופה של משה? כי משה רבנו ביקש, ונפלינו אני ועמך. כלומר שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא והשם נתן לו את זה שלא ישרה את שכינתו על אומות העולם. ממילא כבר לא קשה על רבי יוחנן ורבי אלעזר שאמרו שאיוב היה יהודי, כי יש עוד הרבה דעות בתנאים שאיוב היה יהודי. אמנם לדעתם הוא חי בתקופה אחרת ממה שהם טענו, אבל זה הגמרא לא התייחסה. ועכשיו סיימנו עם הסוגיה של מי כתב איזה ספר, ובדרך אגב למה שדיברנו על איוב וימי השופטים יש פה שתי מימרות של רבי יוחנן. דבר ראשון אומר רבי יוחנן, דורו של איוב היה שטוף בזימה, כי איוב אומר לרעב, הן אתם כולכם חזיתם. ומפרש רבי יוחנן שחזיתם הכוונה היא שהם יהיו מסתכלים על נשים בשביל לזנות, והוא לומד את זה מזה שהוא גם אמר להם ולמה זה הבל תאבלו. לכן אי אפשר לפרש שחזיתם זה מלשון חוזה, נבואה, אלא כהסתכלות של זנות. דבר שני שאומר רבי יוחנן, שגם הדור בימי שפוט השופטים היה דור לא טוב, למה כתוב שפוט השופטים? שזה דור ששופט את שופטיו. כלומר שגם השופטים היו מקולקלים, שאם השופט אומר לאדם טול קיסה מבין שיניך, כלומר מבקר אותו על עבירה קטנה, אז אותו אדם אומר לשופט עצמו טול אתה קורה מבין עיניך, כלומר לך יש עבירות הרבה יותר חמורות. והערה האחרונה לפני הסוגיה הבאה, אומרים בשם רב יונתן שמלכת שווה זה לא באמת מלכה אלא מלכות שווה. ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את איוב, הגמרא נכנסת לדף של פירושים ודרשות על ספר איוב. עכשיו, הרבה שורות בגמרא כאן זה ציטוטים מהספר עצמו, אנחנו נגיד אותם מהר, ונדגיש את החלקים שהגמרא מוסיפה על מה שכתוב בספר עצמו. אז הגמרא מתחילה בתיאור שבני אלוקים מתייצבים אצל השם, והשטן גם כן בא, והשם הוא שואל אותו מאיפה הוא בא, והשטן אומר שהוא בא משוט בארץ, והגמרא מפרשת את התשובה שלו, שהוא אומר שהוא חיפש בכל העולם והוא לא מצא נאמן כמו אברהם אבינו, שאפילו שהוא לא מצא מקום לקבור את שרה אחרי שהשם הבטיח לו את כל הארץ, הוא לא ירהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. והשם אומר לו, האם ראית את איוב? והתיאור של איוב פה הוא אפילו יותר גדול מאברהם אבינו, זה מה שרבי יוחנן אומר, כי באברהם כתוב שהוא ירא אלוקים, ביוב כתוב שהוא איש תם וישר וירא אלוקים ושר מרע, כל הדברים האלו. ומה זה שר מרע? שהוא גם היה וטרן בממונו. אז השטן אומר לקדוש ברוך הוא, בסדר, זה לא חוכמה, תראה כמה טוב אתה נותן לו. אז הגמרא מפרשת מה הטוב שהיה לאיוב, מעבר לפשט שהיה לו מקנה ובנים וכו'. אז דבר אחד, שכל מי שנטל ממנו פרוטה התברך, והעיזים שלו היו מצליחות להרוג זאבים שבאו לתקוף אותם, והתבואה שלו הייתה גודלת מיד, כלומר שהבקר היה חורש ומיד אחרי מהתונות היו רועות, כבר, שזה מעין עולם הבא, אז לכן זה לא חוכמה שהוא כזה צדיק. תיקח ממנו את כל זה, ותראה שהוא יברך אותך, יברך כלומר יקלל. אז השם אומר לשטן, אז תנסה אותו, והוא אומר לו, תפגע בכל הסביבה שלו, רק בו עצמו אל תפגע. ובאמת השטן פוגע ברכוש שלו ובבנים שלו, ואיוב נותר שלם ובריא אבל בלי כלום, והוא עדיין החזיק בתומתו. אז פרק ב' בספר איוב מתאר שוב את אותו מפגש מימי, עוד פעם השטן מגיע ועוד פעם אומר שאברהם אבינו הוא הכי נאמן, והשם אומר לו, תראה את איוב, שלמרות כל מה שעשית בו והסתת אותי סתם לפגוע בו, הוא עדיין נשאר צדיק, ולא נתן תפלה לאלוקים. אז השטן אומר להשם, בסדר, זה כי לא פגעתי בו, תן לי לפגוע בו עצמו, ותראה כבר שהוא לא כזה צדיק. והשם אומר לו, תנסה, אבל את נפשו שמור, שלא ימות. ואנחנו עכשיו בשורה הרביעית, בשורות הרחבות פתצאין עמוד א', ואת המשך נראה בדף הבא, כל טוב.